שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קב במסכת זבחים באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים שתי שורות לפני השורות הרחבות בעמוד הקודם ונלמד ממש את סוף עמוד ב. השיעור היום יהיה 21 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נעסוק בעוד כמה נספחים מהשיעור של אתמול לגבי הנינות של בני אהרון. בחלק השני נחזור להמשיך לבאר את המשנה בתחילת הפרק. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון. בחלק הזה של השיעור נראה דיון אחד מרכזי ועוד שני נספחים. הדיון המרכזי, שהוא יוצא מתוך הדברים שלמדנו אתמול על ימי המילואים, זה אם משה רבנו היה כהן. כלומר, כמו שהזכרנו אתמול בהקדמה, במשך שבעת ימי המילואים הראשונים, משה רבנו עשה את כל העבודות, ורק ביום השמיני התפקיד עבר לאהרון ובניו. והשאלה היא, האם אחרי אותם שבעה ימים, משה רבנו עדיין נשאר בהגדרה של כהן, והוא יכול גם לאכול מהקורבנות, או שלא? אז הסוגיה מתחילה בדברי רב שהוא נשאר כהן, על זה נביא ארבע קושיות מארבע ברייתות שלכאורה הוא לא נשאר כהן, אבל נדחה אותם. אחר כך נביא ברית החמישית, ונראה שבעצם זה מחלוקת תנאים מפורשת. אז אנחנו מתחילים בארבע קושיות על רב שאמר שמשה רבנו נשאר כהן. הקושיה הראשונה היא מתוך משהו שראינו אתמול, וזאת עוד סיבה שבגללה הסוגיה הזאת מובאת כאן. אתמול בסוגיה ראינו מחלוקת בברייתא למה שרפו את החטאת של ראש חודש ביום השמיני למילואים. רבי נחמיה אמר שזה היה בגלל שהם היו עננים, אבל שאלו אותו רבי יהודה ורבי שמעון, אם זה בגלל זה למה לשרוף, שיתנו לפנחס לאכול. עכשיו לענייננו, אומרת הברייתא, מזה שהם הקשו עליו ואמרו שיתנו לפנחס לאכול, והם לא אמרו שיתנו למשה רבנו לאכול, כנראה שלמשה רבנו היה אסור לאכול. אז הנה ראיה שמשה רבנו לא היה כהן מהיום השמיני והלאה. זאת הקושיה הראשונה, אבל דוחה הגמרא, אולי באמת כן היה אפשר לתת למשה רבנו, אבל טכנית זה לא היה אפשרי, כי הוא היה תרוד מדי, הוא היה עסוק בדיבור עם השכינה, לכן זאת לא הייתה אפשרות. הקושיה השנייה היא מברייתא שעוסקת גם כן בנושא שקרוב אלינו, לגבי היתר של בעל מום לאכול קודשים, נעסוק בזה בחצי השני של השיעור. בכל אופן, במהלך הברייתא, הברייתא אומרת שאי אפשר ללמוד קודשים קלים מקודשי קודשים, כי בקודשי קודשים יש כולה מיוחדת שמצינו שזר אוכל קודשי קודשים, מה שאין כן בקודשים קלים שאף פעם זר לא אוכל את מה שמיועד לכהן. עכשיו, איפה מצינו שזר אוכל קודשי קודשים? לכאורה הכוונה למשה רבנו שאכל מהקודשי קודשים בשבעת ימי המילואים הראשונים, ומה אנחנו רואים? שהברייתא קוראת למשה זר. אז הנה עוד ראיה נגד רב שאמר שמשה רבנו היה ונשאר כהן. זאת הקושייה השנייה, אבל דוחה הגמרא שהברייתא בכלל לא התכוונה למשה רבנו, אלא התכוונה לקורבן מנחה שמקריבים בבמה פרטית, שאז באמת מי שהיה אוכל היה זר, לזה הברייתא התכוונה והיא בכלל לא דיברה על משה רבנו. עכשיו רק בסוגריים נסביר שהגמרא מזכירה דווקא מנחה, כי חטאת והשם לא היו קריבים בבמה, ושלמים היו קריבים, אבל אז לא היו נוהגים את העניין של חזה ושוק, ממילא חוץ מבמנחה אין מצב שבבמה זר אוכל משהו שאמור ללכת לכהן. אז זה היה בסוגריים, ועכשיו הקושייה השלישית, בשורה האחרונה בקוף א' עמוד ב', כאן הגמרא מביאה ברייתא ששואלת איך יכול להיות שמרים הייתה מצורעת, הרי בשביל שתהיה מצורעת צריך כהן שיסגיר אותה, ובין השאר הגמרא אומרת שמשה רבנו לא יכל לעשות את זה כי הוא היה זר, אז הנה מפורש שמשה רבנו הוא זר. עונה הגמרא שיכולת שכאן הכוונה שהוא היה זר לעניין צרעת, כלומר שגם אם נגדיר את משה רבנו ככהן לעניין אכילת קודשים, עדיין לגבי צרעת כתוב במפורש שצריך את אהרון ובניו, לכן לזה משה רבנו לא מתאים, אבל זה לא ראיה שהוא לא כהן לגבי קודשים. עד כאן הראיה השלישית, והראיה רביעית והאחרונה זה מברייתא שמדברת על אשתו של אהרון הכהן, אלישבע, בת עמינדב, והברייתא אומרת עליה בין השאר שבעלה היה כהן גדול, כלומר אהרון, ויבמה, כלומר אח של בעלה, כלומר משה, היה מלך, משמע שהוא היה מלך ולא כהן. דוחה הגמרא שאפשר לומר שהברייתא התכוונה שמשה היה גם כהן וגם מלך, ואהרון היה רק כהן. עד כאן ארבע הקושיות שאותם דחינו, אבל עכשיו, בשורה הראשונה רחבה בעמוד א', הגמרא מביאה ברייתא ששם מפורש שזה מחלוקת תנאים. הברייתא מדברת על הפסוק שאומר שהשם כעס על משה בסנה כשמשה לא רצה ללכת ואיחר אף השם במשה, ואומר רבי יהושע שתמיד בתנך כשכתוב חרון אף זה לא סתם נשאר באוויר אלא יש לזה איזושהי תוצאה מעשית, חוץ מכאן, כאן אין לחרון אף הזה שום תוצאה מעשית. זו דעת רבי יהושע, אבל אומר רבי שמעון בן יוחאי שגם כאן הייתה תוצאה מעשית, ומה התוצאה? שמשה רבנו היה אמור להיות כהן ואהרון רק לוי, ובגלל החרון אף אהרון יהיה כהן ומשה לוי. אז הנה כבר דעה אחת מפורשת נגד רב שמשה לא נשאר כהן, ועכשיו יש עוד שתי דעות. חכמים מסכימים לרבי שמעון שמשה לא נשאר כהן אחרי השבעה ימים, אבל הם אומרים זה לא כתוצאה מאחרון אף, אלא זה היה אמור להיות כך מההתחלה. אז יש לנו בינתיים שתי דעות שמשה לא נשאר כהן, לפי רשב"י כתוצאה מאחרון אף, לפי חכמים לא. ודעה אחרונה בברייתא של ישו אומרים הם מסכימים לרבי שמעון שהייתה תוצאה לאחרון אף, אבל הם חולקים ואומרים שהתוצאה הייתה רק מזרעו, כלומר היה אמור להיות שגם משה וגם זרעו יהיו כהנים, אבל בגלל אחרונה רק משה נשאר כהן עד סוף ימיו, אבל זרעו לא. מאיפה הם לומדים את זה? מביאים שני פסוקים, וגמרא מסבירה למה הפסוק הראשון לא מספיק. פסוק אחד זה בדברי הימים, ומשה איש האלוהים בניו יקראו על שבט הלוי, משמע שרק הבנים היו לוים, אבל הוא עצמו היה כהן. זה פסוק אחד, אבל את זה אפשר לדחות, כי אולי גם משה עצמו נשאר רק לוי, אבל הפסוק לא מזכיר אותו, כי הוא מתעסק בעתיד לבוא ומשה כבר נפטר. לכן מביאים פסוק נוסף, הפעם בתהילים, מה שאומרים בקבלת שבת, משה ואהרון בכהניו ושמואל בקוראי שמו, משמע שגם משה וגם אהרון היו כהנים. אז אלה הדעות לגבי האם משה היה כהן או לא. התחלנו בדעת רב שהוא נשאר כהן, הבאנו ארבע קושיות אבל דחינו, ועכשיו בברייתא ראינו את רבי שמעון וחכמים שאומרים שהוא לא נשאר כהן, ויש אומרים שאומרים שהוא נשאר כהן עד סוף ימיו, אבל זרעו לא היה כהן. בזה הגענו לאמצע עמוד א', עד כאן הנושא העיקרי של הסוגיה הזאת, האם משה היה כהן או לא, ועכשיו יש לנו שני נספחים. נספח אחד זה על הכלל שהברייתא שעכשיו ראינו פתחה בו, וזה שתמיד כשכתוב חרון אף יש לזה תוצאה מעשית. על זה הגמרא מקשה מעוד חרון אף שקשור למשה. כתוב שמשה יוצא מפרו בחור יף, וגם כאן לכאורה אין תוצאה מעשית לחרון אף הזה. עונה על זה ריש לקי שכן היה פה ביטוי מעשי, הוא נתן לפרו סתירה ורק אז הוא יצא. אז תרצנו את העניין של החרון אף, אבל זה פותח שאלה אחרת של הכבוד שצריך לכבד מלך. לכאורה זה סותר אמירה אחרת של ריש לקי שכתוב וניצבתה לקראתו על שפת היאור, וריש לקי שומר שכיוון שהוא מלך לך תסביר לו פנים, תבוא בכבוד. לעומת זאת רבי יוחנן אמר שמשה ניגש אליו ביאור בעזות פנים, אז אומרת הגמרא שצריך להפוך, כלומר שריש לקיש אמר בעזות פנים ולכן הוא גם יכול לומר שהוא נתן לו סתירה, ורבי יוחנן הוא זה שאמר שהוא יבוא אליו בכבוד. וזה גם משתלב עם עוד משהו שרבי יוחנן אמר מזה שאליהו רץ לפני אחיו שלעולם תהי מת מלכות עליך. עד כאן הנספח הראשון לגבי התוצאה המעשית של חרון אף ולגבי הכבוד למלך. הנספח השני קשור למה שהזכרנו בברייתא הרביעית שמשה רבנו מוגדר כמלך. זה סותר דרשה של אולה שהוא אמר שמשה רבנו ביקש מלכות ולא נתנו לו. עונה רבה שבאמת הוא עצמו היה מלך, ומה שהוא ביקש זה גם לזרעו וזה לא ניתן לו. עכשיו רק בסוגריים, מאיפה אולה דורש שלא ניתן למשה להיות מלך? הוא דורש את זה מזה שאחרי שהשם אומר לדוד שזרעו גם יהיה מלך, דוד אומר כי אביותני עד הלום, אז הלום זה מלכות לדורות, ואילו אצל משה כתוב אל תקרב הלום, כלומר זרעך לא יהיה מלך. עכשיו על זה מקשים משאול שאצלו למרות שהמלוכה לא נמשכה בכל זאת גם אצלו כתוב הלום. על זה עונה הגמרא שתי תשובות, או שגם אצל שאול זה נחשב שזה כן נמשך כי הבן שלו איש בושת מלך שנתיים על כמעט כל ישראל. תירוץ שני, באמת גם אצל שאול זה כן היה אמור להיות לדורות ולכן כתוב אצלו הלום, אבל הוא הגיס דעתו ולכן המלכות נלקחה ולא רק מזרו אלא גם ממנו. עד כאן הנספח השני לסוגיה הראשונה, ובזה הגענו לנקודתיים כמעט בתחתית קב עמוד א'. עד כאן החלק הראשון של השיעור, דיברנו בהתחלה האם משה היה כהן או לא, אחר כך ראינו שני נספחים, אחד על חרון אף ואחד על מלכות, ועכשיו אנחנו עוברים לחלק השני של השיעור, ובחלק הזה אנחנו ממשיכים לברת המשנה בתחילת הפרק, ונראה בחלק הזה שתי סוגיות. באותה משנה למדנו שיש הבדל בין השאלה למי מותר לאכול לבין השאלה מי מקבל בחלוקה בפועל, ושם הגדרנו קריטריון למי מקבל ומי לא מקבל, עוד מעט נראה עוד פעם מה הקריטריון, אבל לפני זה הגמרא מתמקדת באחת הדוגמאות שהמשנה הביאה, וזה בעל מום. בעל מום, למרות שהוא פסול לעבודה, והוא גם היה פסול לעבודה בזמן הקרבת הקורבן, בכל זאת מותר לו לאכול והוא גם מקבל בחלוקה. מאיפה לומדים את זה? בצדיק ט' הזכרנו את זה בקצרה, כאן נעשה את זה יותר בעריכות. הגמרא מביאה שלוש ברייתות, וכל ברייתה מביאה פסוק נוסף שממנו לומדים שבעל מום יכול לאכול. אז סך הכל יהיו לנו ארבעה פסוקים, מהראשון נלמד את עצם הדין שמותר לו לאכול, ומכל השלושה האחרים נלמד את הדין של החלוקה, וכל פעם ניישם את זה על בעל מום אחר. כלומר, הפסוק הראשון שמביאים זה ויקרא כף א', כתוב במפורש לגבי בעל מום שמותר לו לאכול, כתוב לחם אלוקיו מקודשי הקודשים ומן הקודשים יאכל, משם לומדים את עצם מהיתר, ועכשיו נביא עוד שלושה פסוקים ששם בעל מום לא מפורש, אבל בשלושתם כתוב כל זכר, ומהמילה כל מרבים גם בעל מום. אז פסוק אחד זה ויקרא וו יוד א', כתוב כל זכר בבני אהרון יוכלנה, זה לגבי מנחה, מכאן לומדים שהוא זכאי בחלוקה. פסוק אחר זה כמה פסוקים אחרי זה בפסוק כף ב', כל זכר בכהנים יאכל אותה לגבי חטאת, מכאן לומדים שלא רק מי שנולד תם ואחרי זה נהיה בעל מום, אלא גם בעל מום מעיקרו זכאי בחלוקה. והפסוק הרביעי והאחרון, פרק אחרי זה, בויקרא ז' ו' לגבי השם, כל זכר בכהנים יאכלנו, מכאן לומדים לפי רב ששת שזה לא רק במום עובר אלא גם במום קבוע, לפי רב אשי להפך שזה לא רק במום קבוע אלא אפילו במום עובר שמותר לו לאכול. בסוגריים נסביר מה ההיגיון לפי רב אשי, למה מום עובר פחות סביר שיוכל מאשר מום קבוע. מסביר רב אשי, מום קבוע אין לו מה לעשות, אז אולי התורה חסה עליו ותיתן לו, אבל מום עובר זה כמו תמה, כמו שבתמה אנחנו לא אומרים שיוכל אלא שיחכה עד שיתהר, אז אולי גם במום עובר, כמה שמלן שגם במום עובר מותר לו לאכול. אז אלו היו ארבעה פסוקים שמהראשון למדנו שמותר לו לאכול, ומשלושת האחרים למדנו שהוא מקבל בחלוקה, גם אם זה מום מעיקרו וגם אם זה מום עובר או קבוע. עד כאן הסוגיה הראשונה של החלק הזה של השיעור. הסוגיה הבאה מתחילה בשורה השלישית בעמוד ב', ובה נעסוק בקריטריון ובמקור לקריטריון הזה, למי זכאי בחלוקה ומי לא. את הסוגיה הזאת נחלק לשלושה שלבים. הנושא של השלב הראשון זה מה הקריטריון למי אוכל ומי לא. בעצם כבר למדנו את העיקר של זה בדף צדיק ט', כאן נוסיף עוד קצת. אז במשנה מה שכתוב זה שמי שראוי לעבודה בזמן זריקת הדם הוא חולק בקורבן, ומי שלא ראוי לא חולק. אז לכאורה הקריטריון זה שהוא ראוי לעבודה, אבל לזה מקשה הגמרא שתי קושיות. קושיה אחת זה מבעל מום, שהרי בעל מום לא ראוי לעבודה ובכל זאת הוא כן חולק בבשר. קושיה שנייה זה שלכאורה מהמשנה צריך גם לדייק הפוך. כלומר, במשנה כתוב שמי שעובד מקבל בבשר, אז לכאורה צריך גם לדייק, מי שלא עובד לא מקבל בבשר. הבעיה היא שהכלל ההפוך הזה לא מסתדר עם כהן תמה, כי הרי כהן תמה, אם זה קורבן ציבור, הוא כן יכול לעבוד, לפחות בדיעבד, ובכל זאת גם כשהוא עובד הוא לא אוכל, והרי הכלל ההפוך אומר שמי שעובד חולק. אלה שתי הקושיות, אם נבין שהקריטריון הוא עבודה, ועל זה הגמרא מביאה שתי תשובות שהן בעצם שתי גישות להבין מה הקריטריון. הגישה הראשונה היא, כמו שגם ראינו את רב יוסף בצדיק ט', שבאמת זה לא תלוי בעבודה, אלא באכילה. כלומר, מי שראוי לאכילה בזמן זריקת הדם הוא גם חולק, ומי שלא ראוי לא חולק. עכשיו איך זה עונה על שתי השאלות? הקושייה הראשונה הייתה למה בעל מום חולק, אז עכשיו זה מובן, כי הוא ראוי לאכילה אז הוא גם חולק. הקושייה השנייה הייתה למה תמה לא חולק, אז עכשיו זה מובן, כי תמה לא ראוי לאכילה, וממילא הוא גם לא חולק. זאת הגישה הראשונה, אבל עדיין יש כאן בעיה עם הקושייה השנייה, כלומר עם הכלל ההפוך. מקודם כשהקשנו מהכלל ההפוך, הקשנו על הקריטריון של עבודה. כלומר, אמרנו שאם הכלל הוא שמי שלא עובד לא מקבל, הכלל ההפוך צריך להיות שמי שעובד מקבל, ועל זה הקשנו מתמש, הוא עובד ולא מקבל. אבל עכשיו אומרת הגמרא, לפי הגישה הראשונה ששינינו את הקריטריון מעבודה לאכילה, כלומר שמי שלא אוכל לא מקבל, אז גם את הכלל ההפוך צריך לשנות, וצריך לומר מי שאוכל מקבל. ועכשיו על הכלל ההפוך הזה, הגמרא מקשה מקטן הרי קטן כן מותר לו לאכול, ובכל זאת הוא לא חולק. אז מה עושים עם הכלל ההפוך? עונה הגמרא, אין כלל הפוך, כלומר לא חייבים לדייק אותו. כלומר במשנה כתוב שמי שלא עומד בקריטריון הוא לא חולק, וזה לא אומר שמי שעומד בקריטריון כן חולק, כי יש לנו עוד כמה תנאים אולי. עד כאן הגישה הראשונה. הגישה השנייה אומרת, עכשיו שביטלת את הקושייה השנייה, כלומר את הכלל ההפוך, אז זה מאפשר לנו לחזור חזרה להבנה הפשוטה של המשנה שזה לא תלוי באכילה, אלא בעבודה. הרי מקודם כשאמרנו שזה תלוי בעבודה, הקשנו שתי קושיות. קושייה אחת הייתה מהכלל ההפוך מתמה, אבל את זה דחינו כי אין כלל הפוך יותר. ולגבי הקושייה הראשונה מבעל מום שהוא לא ראוי לעבודה ובכל זאת הוא חולק, את זה אפשר לפתור. איך אפשר לפתור? נאמר שזה יוצא דופן, כלומר באמת באופן כללי הקריטריון הוא שיהיה ראוי לעבודה. בבעל מום יש לימוד מיוחד שהוא חולק, למרות שהוא לא ראוי לעבודה, כמו שראינו בסוגיה הקודמת שיש לימודים לגבי בעל מום. עד כאן השלב הראשון של הסוגיה הזאת, דיברנו על מה הקריטריון למי ראוי לחלוקה, האם צריך שהוא יהיה ראוי לעבודה או ראוי לאכילה. השלב השני מתחיל ברבע העליון של עמוד ב', וכאן נדבר על האם אותו קריטריון שעכשיו דיברנו עליו, כלומר ראוי לעבודה או ראוי לאכילה, צריך להתקיים לא רק בזמן זריקת הדם, אלא גם בזמן הקטרת האיברים. כלומר, למשל, מה יהיה הדין אם יש כהן שהיה טהור בזמן זריקת הדם, אבל אז הוא נטמא לפני הקטרת האיברים, אחר כך הקטירו את האיברים ורק אחר כך הוא טבל, כך כשמגיע הערב הוא כבר יוכל לאכול מן הדין. האם זה שהוא היה טמא בזמן הקטרת האיברים מפריע לו לקבל בחלוקה או שלא? אז מהמשנה שלנו מדייקים שלא צריך שראוי בהקטרת האיברים והוא כן יקבל, אבל אבא שאול חולק ואומר שהוא צריך להיות ראוי בהקטרת האיברים ולכן הוא לא יקבל. עכשיו, לפי השיטה של אבא שאול, שואל רבשי, האם אבא שאול מתכוון שהוא גם צריך להיות טהור ברצף, כלומר שהוא לא נטמע בכלל בין זריקת הדם להקטרת האיברים, או שהעיקר זה שבשתי הנקודות האלו הוא יהיה טהור, אבל לא אכפת לנו אם באמצע הוא נטמע ואז טבל. על השאלה הזאת, הגמרא נשארת בתיקו. עד כאן השלב השני של הסוגיה, שאלנו אם צריך להיות ראוי בהקטר האיברים וראינו מחלוקת. השלב השלישי מתחיל באמצע עמוד ב', וכאן אחרי שראינו מה הקריטריון, נראה גם את המקור לזה. עכשיו ראינו כבר מקור אחד בצדיק ט', כאן נראה עוד שני מקורות. אז הגמרא מביאה פה ברייתא מאוד ארוכה, שמתארת בלשון מאוד פיוטית דו שיח בין כהן שהיה טמא בזמן ההקרבה ועכשיו הוא טבול יום ובלילה הוא רוצה לאכול, לבין כהן טהור שאומר לו מה פתאום, אתה טמא, לא מגיע לך. עכשיו כאן לא נתאר את הברייתא לפי הדו שיח, אלא לפי מה שיוצא ממנו. אז הברייתא מביאה שלושה פסוקים שמדברים על זה שרק מי שראוי מקבל בחלוקה. פסוק אחד בחטאת, הכהן המחטא אותה יאכלנה. פסוק שני במנחה, לכהן המקריב אותה לא תהיה. ופסוק שלישי בשלמים, לכהן המקריב את דם השלמים לא יהיה. אלה שלושת הפסוקים. כאמור, הפשט של הפסוקים זה שהקריטריון הוא עבודה, אבל כאמור אפשר גם לפרש שזה אכילה. בכל אופן, כרגע בשלב הזה של הסוגיה, מה שמעניין אותנו זה למה התורה צריכה להביא שלושה פסוקים שמהם לומדים אותו דבר. עכשיו, את השאלה הזאת, הברייתא מתארת בשלושה שלבים. שלב הראשון, אם היה את הדין רק בחטאת, שמי שלא ראוי לא חולק, היינו לומדים קל וחומר למנחה. שלב שני, אם היה כתוב רק במנחה שלו, היינו עושים קל וחומר לחטאת שלו. ושלב שלישי, אם היה כתוב רק בחטאת שלו, היינו עושים קל וחומר לשלמים שלו. אלה שלושת השלבים, ועכשיו מה שצריך להבין זה למה שנאמר את הקל וחומרים שעכשיו הזכרנו ואיך הברייתא דוחה אותם. אז נקדים שיש דין אחר של חלוקה שהוא לגמרי לא קשור לבעל מום, אבל ממנו ננסה ללמוד גם אלינו. הדין הוא לגבי קורבן פרטי של כהן, כלומר הנועל היה שרק הבית אב של אותו יום מתחלקים בבשר של הקורבנות, אבל מה קורה אם לא אדם מישראל בא להביא קורבן, אלא כהן אחר מבית אב אחר או ממשמר אחר בא להביא קורבן, האם הוא יכול לאכול את הקורבן שלו, שזה כמו כל קורבן שזה מתחלק לבית אב? אז בדין הזה של החלוקה יש הבדל בין חטאת למנחה. בחטאת הכהן הפרטי מקבל את כל הבשר של הקורבן שלו, במנחה הוא לא מקבל. עכשיו, על ההבדל הזה בין חטאת למנחה אפשר להסתכל משתי זוויות הפוכות. מצד אחד, אם נסתכל על הכהן הפרטי שהביא את הקורבן, נאמר שבקורבן חטאת יש יותר כוח לכהנים לקבל בשר מאשר במנחה. אבל מצד שני אפשר לומר גם בדיוק להפך, אם לא נסתכל על אותו כהן, אלא נסתכל על כל הכהנים, ואז נאמר שדווקא בחטאת לכהנים יש פחות כוח, כי בחטאת הם צריכים לוותר על הבשר, לעומת זאת במנחה הם לא מוותרים כל כך מהר. אז זה לגבי חטאת ומנחה, ולפי זה נוכל להבין עכשיו את שני השלבים הראשונים בברייתא. השלב הראשון של הקל וחומר מניח כמו הזווית הראשונה, ואז הוא אומר, אם בחטאת שיש לו יותר כוח ממנחה לקבל, אנחנו בכל זאת אומרים שתמה לא מקבל קל וחומר במנחה שהוא לא יקבל, זה מהזווית הראשונה. בשלב השני הגמרא הציעה קל וחומר בדיוק הפוך, הפעם מהזווית השנייה שבמנחה יכולת קבלה יותר חזקה, אז אם במנחה יש פסוק שתמה לא מקבל קל וחומר בחטאת שתמה לא יקבל. זה הקל וחומר בהווה אמינא של השלב הראשון והשני, ואז לפי זה לכאורה באמת לא צריך את הפסוק השני, אבל את שני הקל וחומרים האלה הגמרא דחתה בצורה דומה, וגם זה על ידי זה שהיא הוסיפה כאן עוד זווית ראייה שעוד לא הזכרנו. מה אומרת הגמרא? אתה רוצה להוכיח ממקרה חזק יותר למקרה חלש יותר, שאם בחזק הוא לא מקבל, אז כל שכן שבחלש הוא לא יקבל? זה בגלל שאתה מסתכל על הכהן שרוצה לקבל. אבל אפשר גם לומר, בוא נסתכל על הכהן הטהור שממנו הוא רוצה לקחת. הרי אם אני אומר שיכולת הקבלה של חטאת או מנחה חזקה, זה לא רק לכהן המקבל חזק, אלא זה גם חזק לכהן שממנו רוצים לקחת, וגם להפך. ממילא, אולי דווקא במקרה החזק אמרנו שכהן לא ראוי לא מקבל, וזה כי גם הכהן שממנו הוא לוקח, גם הוא חזק. אבל אולי במקרה החלש, שהכהן שממנו רוצה לקחת גם הוא חלש, אז אולי כאן הוא כן יכול לקחת ממנו. ממילא בשני המקרים האלה של חטאת ומנחה, אי אפשר להוכיח מאחד לשני שהוא לא יכול לקחת, ולכן בשניהם צריך פסוק. עד כאן שני השלבים הראשונים של הברייתא, בשני מצלנו קל וחומר בדיוק הפוך, כל אחד מזווית ראייה אחרת על מנחה וחטאת, ואת שני הקל וחומרים דחינו בתחייה שהיא לגמרי זהה. עד כאן שני השלבים הראשונים של הברייתא. השלב השלישי זה בין חטאת לשלמים. כלומר, שאם היה כתוב רק בחטאת שהוא לא חולק, היינו עושים קל וחומר לשלמים שהוא לא חולק. למה זה קל וחומר? אז כאן הגמרא לא מזכירה את הדין הזה של קורבן פרטי, כי כמו שאמרנו מקודם, יש לזה שתי זוויות, אז יש לגמרא משהו יותר טוב, וזה שכוח הקבלה של הכהנים בכל קורבן חטאת רגיל יותר חזק מאשר בשלמים, כי בחטאת הכהנים מקבלים את כל הבשר, ובשלמים רק חזה ושוק. ממילא אם בחטאת שיש לו יותר כוח לקבל, בכל זאת מי שלא ראוי לא חולק, קל וחומר שבשלמים שמי שלא ראוי לא חולק. זאת אהבה מינה של הקל וחומר, אבל גם את זה הגמרא דוחה. עכשיו הפעם הגמרא לא דוחה את זה כמו בשני השלבים הראשונים, שהיא פשוט אומרת בוא נסתכל על אותו דבר, רק מהזווית ראייה של הכהן שממנו לוקחים, תראו תוספות למה, אלא הפעם הגמרא דוחה את הבסיס של הקל וחומר. כלומר הבסיס הוא שבחטאת יש לכהנים יותר כוח קבלה מאשר בשלמים, אומרת הגמרא שבשלמים יש דבר שדווקא שם כוח הקבלה יותר חזק. במה? בזה שבשלמים הכהנים יכולים להכיל גם את הנשים ואת עבדים, ובחטאת לא. ממילא יכולת שדווקא בחטאת שבזה יותר חלש, דווקא שם מי שלא ראוי לא חולק, אבל בשלמים גם מי שראוי חולק, לכן צריך פסוק גם לשלמים. עד כאן מה שכתוב בברייתא. עוד פעם, בברייתא יש שלושה שלבים. שלב ראשון מחטאת למנחה, שלב שני ממנחה לחטאת, שלב שלישי מחטאת לשלמים. עכשיו לסיום נדבר על מה שאין בברייתא. אז קודם כל נוסיף בסוגריים שאין בברייתא שלב שהיינו מצפים שיהיה, וזה משלמים לחטאת, אבל בזה כנראה שהברייתא פשוט קיצרה, כי כמו שהרגע ראינו יש דבר ששלמים חזקים מחטאת, אבל כמובן שיש דבר שחטאת חזקה משלמים. מה שכן צריך לשאול, ואת זה שואל רב החי, למה הברייתא לא מוסיפה שלב רביעי, וזה לגבי בכור? הרי גם בבכור יש פסוק דומה שרק מי שעבד מקבל, כתוב את דמם תזרוק על המזבח וכולי ובשרם יהלך. אז לכאורה היינו מצפים שהברייתא תעשה מהלך דומה דומה גם עם בכור, כלומר שבהווה מינה תלמד קל וחומר מחטאת לבכור, ואז לא צריך פסוק בבכור. אחר כך היא תדחה את הקל וחומר, עוד רגע נסביר מה הקל וחומר ואיך היא תדחה אותו. בכל אופן, בזה הברייתא הייתה מסבירה למה צריך פסוק גם בבכור, אז למה הברייתא לא הזכירה את זה? מסבירה הגמרא מהמילה ואידך שהפסוק של בכור הוא לא כמו שאר הפסוקים. בשאר הפסוקים כתוב במפורש שמי שעובד מקבל. לעומת זאת, בפסוק של בכור אמנם כתוב שתזרוק ותקבל את הדם, אבל לא כתוב שמי שזורק הוא מקבל את הדם. ממילא, מכאן בכלל אי אפשר ללמוד שרק מי שראוי חולק, אלא באמת בבכור גם מי שלא ראוי חולק, ולכן הברייתא לא הזכירה בכור. עכשיו בזה כמעט סיימנו את השלב הזה, עכשיו רק עוד שתי הערות ונסיים. הערה אחת, מה קל וחומר שיכולנו לומר מחטאת לבכור ומה הדחייה? אז קודם כל, מזה שבבכור הכהן יכול לתת לנשים ועבדים, הגמרא מניחה שכוח הקבלה שלו שם חזק יותר מאשר בחטאת. אבל עכשיו, בניגוד לשני השלבים הראשונים, שבשלב הראשון של הקל וחומר הגמרא הסתכלה מצד הכהן הלא ראוי שלו רוצה לקחת, כאן הגמרא מסתכלת כמו בדחייה של שני השלבים הראשונים, כלומר מצד הכהן הראוי שממנו אנחנו רוצים לקחת. אז אומרת הגמרא, אם חטאת ששם כוח הקבלה של הכהנים חלש יותר, בכל זאת אנחנו אומרים לכהן הראוי שהוא לא צריך לוותר לכהן הלא ראוי, קל וחומר שבבכור ששם כוח הקבלה שלו חזק יותר שהוא לא יצטרך לוותר. זה הקל וחומר בהווה מינה, והתחייה היא בדומה לשני השלבים הראשונים, אל תסתכל רק על צד אחד, אלא גם תסתכל על הצד השני, כלומר כמו שהכהן המוותר גם הוא או חזק או חלש, גם הכהן המקבל גם הוא או חזק או חלש. ממילא אולי דווקא בחטאת הוא לא מוותר, כי הכהן שרוצה לקחת גם הוא חלש, אבל בבכור שגם הכהן שרוצה לקחת אחת חזק, אז אולי הוא כן צריך לוותר, ולכן אי אפשר לעשות כאן קל וחומר. זאת הערה אחת. הערה שנייה, על כל הדיון הזה בברייתא חשב רבי אלעזר ברבי שמעון כשהוא היה בבית הכיסא. אז בסוף שואלת הגמרא, מה פתאום מותר להרהר בדברי תורה בבית הכיסא? עונה הגמרא, לאונסו שאני, כלומר זה היה ממש בעל כורחו, פשוט הוא חשב על הסוגיה וממש לא הצליח להפסיק. בזה סיימנו את השלב השלישי של הסוגיה השנייה בחלק השני של השיעור. נחזור על מה שלמדנו היום, חילקנו את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון המשכנו לדבר על הסיפור של שבעת ימי המילואים. רב אמר שמשה רבנו נשאר כהן גם אחר כך, הקשנו עליו מארבע ברייתות ודחינו, אבל בסוף ראינו שזה באמת מחלוקת תנאים. כנספח ראינו שבדרך כלל לחרון אף יש תוצאה מעשית, ודיברנו על מלכותו של משה. בחלק השני של השיעור המשכנו לבאר את המשנה מתחילת הפרק. סוגיה אחת הייתה לגבי הבעלמום שהוא אוכל בקודשים, ראינו לזה ארבעה פסוקים, ופרשנו פסוק אחד לעצם זה שמותר לו לאכול, ועוד שלושה פסוקים לזה שהוא חולק, וגם גם אם יש לו מום מעיקרו, וגם אם זה מום שעובר או לא עובר, תלוי במחלוקת רב ששת ורבשי. בסוגיה השנייה דיברנו על הקריטריון ועל המקור לקריטריון, למי מקבל ומי לא מקבל בחלוקה. אז בשלב הראשון ראינו שתי גישות, האם הוא צריך להיות ראוי לאכילה או לעבודה בזמן זריקת הדם. בשלב השני ראינו מחלוקת בין משנתנו להבשה, אולי הוא גם צריך להיות ראוי בשעת הקטר חלבים. ובשלב השלישי ראינו שלושה פסוקים לקריטריון הזה, אחד בחטאת, אחד במנחה ואחד בשלמים, והסברנו למה אי אפשר ללמוד לא מחטאת למנחה ולא ממנחה לחטאת, ולא מחטאת לשלמים, וגם הסברנו שבניגוד לפסוקים האלו, הפסוק בבכור לא מלמד שהוא צריך להיות ראוי לעבודה או אכילה כל טוב.